Blog Talk Radio.
דוקטור בילי רדיו שואו. תחנת הרדיו הישראלית של דוקטור בילי מציגה. מבחר תוכניות ישראליות להנאתכם. והפעם
צהריים טובים לכל המאזינים, ולרן רגב באולפן.
צהריים טובים,
דוקטור בני. נהדר, אתה רואה היום שאנחנו קצת במתכונת שונה, אבל כמו תמיד אנחנו עושים את השידור הכי טוב. והיום אני רוצה לשלוח מכאן דרישת שלום חמה חמה למיקי הבי, המפיק המוזיקלי שלנו, האחד והיחידי, ששאלת איפה היום, מיקי לקח יום חופשה, וכמובן שהוא יהיה איתנו בשבוע הבא. ודרישת שלום מסיגלית גולדרינג, נשיאת אוריאן, שזמינה לישראל לייצג את אוריאן בטקסי יום הזיכרון. הודעה שנשלחה לסיגלית מטעם משרד הביטחון, בואו להדליק ביחד נר לחללי מדינת ישראל. בימים אלו, ישראל מאוחדת בכל עת מתור יראת כבוד וזיכרון החקוק לאלו, בלב לאלו שמסרו את נפשם. ואתם יכולים למצוא את האתר, זה נר, ner.izkor.gov.il, ואני אשמח עם כולנו, גם כל אחד מאיתנו הרי מכיר מישהו שבבית הספר, אתה מכיר מישהו שנהרג במלחמות ישראל?
בהחלט, אנחנו דבר על זה היום בפרלמנט של בוקה.
נהדר.
שלושה דברים שנהרגו לי בצבא.
וואו, אז שוב ישר בפרלמנט של בוקה, וזה בטח יהיה מאוד מעניין. ולכן כולנו זה מאוד מאוד חשוב, ושוב סיגלית מייצגת את אוריאן בטקסי יום הזיכרון, ואנחנו מוסרים לה ישר כוח מכאן. ורדיו ישראלי, כל יום ראשון, בין השעות 1-3, שעון פלורידה. והשידור הוא דרך האינטרנט, ואפשר לשמוע אותו מכל מקום בעולם. לכן יש לנו מאזינים, זה מדהים, בכל מקום בעולם, אפילו מסינגפור. להקשיב לתוכנית, אפשר להיכנס ל-blogtalkradio.com/drbilly, ואם לא שמעתם את השידור הישיר, תוכלו לשמוע את התוכניות בארכיון, ואני ממליצה לכם להיכנס לשמוע את כל התוכניות. לטלפון באולפן אפשר לצלצל 646-668-2729, וכמובן, אם אתם רוצים לראות פרטים נוספים, בדף הפייסבוק שלנו, ודוקטור בילי רדיו שואו, שם תוכלו למצוא את כל האינפורמציה על כל התוכניות. הרדיו הוא למען הקהילה הישראלית בכל רחבי העולם, וכל עוד יהיה ביקוש. ולנו, במיוחד לי, יהיה את הכוח, אנחנו בהחלט נמשיך לשדר. והפעם יש לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, אנחנו בתוכנית של א' ב' בתכנון פיננסי.
דוקטור בילי רדיו שואו, תחנת הרדיו הישראלית של דוקטור בילי מציגה שעה קלה על משפט וכלכלה. תוכנית האירוח בנושא כספים, השקעות, משפטים ופיננסים. שעה קלה על משפט וכלכלה, בהנחיה דוקטור בילי ואורחים באולפן. כאן תקבלו פרטים ועדכונים, איך כסף לא גדל על העצים. שעה קלה על משפט וכלכלה. אם יש לכם שאלה, דעה או אפילו הצעה בנושא, התקשרו ומקווים שניתן לכם מענה. מספר הטלפון שלנו ישירות לאולפן בשעת השידור 646-668-2729. שעה קלה על משפט וכלכלה. הקווים נפתחים ברגע זה. דוקטור בילי, מי איתנו היום?
ואכן, שעה קלה של כלכלה. אני רק רוצה להזכיר לכולכם שזו שעת אירוח, זה לא שעת ייעוץ. שעת אירוח ולא שעת ייעוץ, אנחנו מדברים על הנושא באופן כללי. אם יש לכם שאלות, כמו ששמעתם, הקווים נפתחו, 646-668-2729, ואיתנו כאן רן רגב שידבר על...
כיסוי סיעודי.
ורן, המיקרופון שלך.
אוקיי, צהריים טובים, דוקטור בילי, צהריים טובים לכל המאזינים. למעשה היום בחרנו לדבר על כיסוי סיעודי, דבר שנקרא באנגלית long-term care, שזה למעשה צורך שהולך וגדל באוכלוסייה ככל שהשנים עוברות, ממספר סיבות. והאם היית רוצה שנתחיל באיזשהו הקדמה בנושא?
כן, האמת היא שבאמת אנחנו מדברים על long term care וביטוח סיעודי, ובכלל הדברים שאתה דיברנו זה למה צריך ביטוח סיעודי ומות המשפחה הפאודלית, אז בבקשה.
אוקיי, אני אסביר למה הכוונה מות המשפחה הפאודלית. המשפחה הפאודלית זה המשפחה המסורתית שהייתה קיימת ועדיין קיימת בהרבה תרבויות לא מערביות, שבהם המשפחה חיה בתוך קבוצה מצומצמת. רואים את זה דווקא אצל בני הדודים הערבים שלנו, שההורים גרים בקומה הראשונה, והם בונים בקומה שנייה לילדים, והנכדים גרים בקומה השלישית, וכל המשפחה גרה כמקשה אחת, כולם מטפלים זה בזה, ואם מישהו מהם צריך עזרה כלשהי, אז עושים את זה בתוך המשפחה. זה גם קיים עדיין בתרבות הלטינית, וכמעט בכל מקום שהוא לא התרבות המערבית. התרבות המערבית, אנחנו רואים שהמשפחה למעשה, א', נפוצה לכל עבר, כלומר הילדים לא בהכרח קרים קרוב להורים, רק אם יש להורים מזל גדול אז הם נשארים באותו אזור.
ויש לזה יתרונות וחסרונות, זה בתוכנית אחרת.
הנקודה היא שהמשפחה היא כבר לא ממשיך כתא מאוחד שקרוב מבחינה גיאוגרפית, והשילוב של זה יחד עם העובדה שהמבוגרים, ההורים המבוגרים, ממשיכים לחיות הרבה מעבר למה שהם היו חיים אפילו לפני 15-20 שנה, ונזקקים לטיפול רפואי, ותכף נדבר על הסטטיסטיקות שהם פשוט, אפילו כשחקרתי את זה בשבועיים האחרונים לקראת התוכנית הזאת, והשוויתי את זה לנתונים שלי מלפני 3 שנים, הייתי פשוט בהלם איך שהסטטיסטיקות גדלות.
כשאתה אומר מה השתנה?
אז לדוגמה, כשהסתכלתי על מחקר של חברת ג'ון הנקוק עשתה מלפני 4 שנים, בשנת 2012, הם דיברו על זה ששליש מהאנשים מעל גיל 72 יצטרכו מתישהו טיפול סיעודי, יצטרכו מתישהו שמישהו יתערב חיצונית ויעזור להם בפעולות היומיומיות. כיום, כאשר מדברים על גבר מעל גיל 65, הסיכוי הסטטיסטי שהוא יצטרך עזרה טיפולית בחייו היא מעל 70%. כלומר, כבר לא מדברים פה על אולי זה יקרה, על איזושהי קטסטרופה שהסיכוי שיתקרה מאוד נמוכה, כמו חד וחלילה יישרף הבית או נהיה בתאונת מטוס, אנחנו מדברים פה על 70%, כלומר, יותר מ-2 מתוך כל 3 אנשים יזדקקו לזה במהלך ימי חיים.
אתה מדבר על גברים, איפה מקומם של אנשים בסטטיסטיקה הזו?
אז מקומם של אנשים הוא יותר טוב מבחינת האחוזים, הסיכוי שאישה צריך את העזרה הסיעודית הוא מעט יותר נמוך מבחינת הסיכוי שזה יקרה, אבל כמות העזרה שאישה תצטרך הוא דווקא יותר גבוה, בגלל העובדה שנשים יותר חזקות והן נשארות בסיטואציה הזאת הרבה יותר זמן, נלחמות להישאר בחיים. אם אנחנו מסתכלים על בממוצע ארצי, גבר נשאר במצב סיעודי כ2.5 שנים, כלומר 2.5 שנים מרגע שהוא צריך את הטיפול ועד שהוא הולך לעולמו, אישה צריכה את זה למשך 4 שנים. אז הסיכוי שזה יקרה לגבר יותר גבוה, אבל לתקופה יותר קצרה, הסיכוי שזה יקרה לאישה הוא קצת יותר נמוך, אבל תזדקק לטיפול לתקופה יותר ארוכה.
כלומר, אם אני מסכמת את הסגמנט הזה, אתה אומר שגברים הם בסטטיסטיקה ברמת סיכון יותר גדולה, כי הם יזדקקו בגיל צעיר יותר את העזרה. נשים קצת בגיל יותר מבוקר, אבל למשך הזמן יותר ארוך. וגם כמו שאמרת שהם חזקות, יש לך נתוני סטטיסטיקה לגבי נשים, הם גברים 70% לגבי נשים. יש סטטיסטיקה?
נשים הם מעט מתחת 70%. הסתכלתי עכשיו על מחקר של חברת ג'נוורס, שהם מעריכים שזה בין 60-65% מהאנשים השתקקו בחיים לעזרה סיעודית בשלב כלשהו של חיים.
אנחנו מדברים על עזרה סיעודית וביטוח סיעודי, מה זה ביטוח סיעודי?
אוקיי, אז ביטוח סיעודי, קודם כל מבחינה פסיכולוגית, ואנחנו יושבים פה במשרה פסיכולוגית, זה משהו שקשה מאוד לחשוב עליו וקשה מאוד לדמיין אותו. כלומר, מי רוצה לחשוב על סיטואציה שבה אני אחליף חיתולים להוריי? או שהילדים שלי יחליפו לי חיתולים. זה דבר שהוא כל כך קשה לחשוב עליו, שמרבית האנשים כשמתחילים איתם את השיחה בנושא הזה, התגובה הראשונית היא, אני לא אגיע לסיטואציה הזאת, כי אני אראה
לעצמי... לי זה לא יקרה.
לי זה לא יקרה, אני אראה לעצמי כדור בראש כשזה יקרה. רק בסוף שבוע, בשבוע שעבר, הייתה תוכנית של עובדה של אילן דיין עם האלוף דגן, שאמר בהתחלה, כשהוא חלה בסרטן, למה לי ללחם? אני לא הולך ללחם, אני אשיג, נלחמתי כל חיי, הגיע הסרטן ואני אלך לעולמי. כשהוא עיכל את זה קצת וחשב על זה, הוא הגיע למסקנה שהוא מאוד מסוקרן לדעת מה יקרה עם הילדים, מה יקרה עם הנכדים, הוא החליט גם בסיטואציה הזאת להילחם, גם אם המשפחה תזכור אותו כפי שהוא היה בימיו האחרונים, ולא כפי שהוא היה ברוב ימיו כגנרל ולוקח.
אני רק רוצה לחזק את דבריך, אנחנו כולנו, כשאנחנו עדיין עם דעה צלולה, אומרים, זה לא יקרה, אני אתאבד, אני ארוג את עצמי, היום יש בשוויץ מקום שאתה יכול לנסוע, ואתה מקבל זריקה של, כמו של דוקטור קבורקין, פשוט להיעלם מהעולם הזה, וכשזה מגיע, אנחנו כולנו פוחדים מפני הסוף, כשזה מגיע, כולנו אומרים, רגע, איך אנחנו יכולים לעזוב את הילדים, איך, והנפילה הזו, בין ההחלטה, לא, אני רוצה להמשיך, לבין באמת החלק הסיעודי, היא כל כך גדולה, וזה באמת, זה החיים, זה תרתי החיים, ולכן אני חושבת שבאמת הטיפול של החלק הסיעודי, וגם שאתה סיעודי, לא בהכרח אתה לא יודע מה קורה איתך. לא...
בהחלט,
אוקיי.
בהחלט.
תיגע בנקודה הזאת.
ופה חשוב, לגעת בעובדה שבעבר, כשחשבנו על ביטוח סיעודי, חשבנו על להיות, הקונוטציה הייתה, ואתה מושפל באיזשהו מוסד, שכוח אל, זרוק באיזשהו חדר עם אח או אחות ערבית, ערבייה במקרה של מדינת ישראל.
במקרה של מדינת ישראל זה יותר פיליפינים.
ושמכים את הסקנים ושמתעללים בהם, זה באמת הייתה סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה כשאתה מדבר עליה לפני 15-20 שנה. כיום, מעל 90% מהטיפול הסעודי הוא טיפול שמתקבל בבית. כלומר, האדם עדיין חי בביתו, באותו מקום, חי את חייו כמעט באותה צורה, אבל נזקק לעזרה מסוימת. בדיוק כמו שאם נלך פה לקניון בבוקה ביום ראשון, אנחנו נראה שיש לא מעט אנשים שהולכים עדיין לקניון ונהנים מקניות ומהפוד קורט, אבל יש איתם איזשהו מטפל או מטפלת שעוזרים להם למעשה במהלך
בשגרה. אני שוב, אני רוצה שוב לחדד את העניין, אנחנו כולנו הולכים לקניון, אנחנו רואים את האנשים שנתמכים לידי מישהו אחר, ואני לא חושבת שמישהו אומר, אצלי זה לא יקרה, אני לא רוצה להגיע למצב כזה, אני אגמור את עצמי לפני, לאף אחד לא גומר את עצמו לפני, והתוחלת החיים עולה, ואני חושבת, אתה מהניסיון שלך, ואני יודעת שאני מהניסיון שלי עם אנשים מבוגרים, כשמגיע הרגע, האחיזה בחיים היא מאוד מאוד גדולה, אפילו בדברים הקטנים של האחיזה בחיים. אז שוב אנחנו אומרים, מה זה הביטוח הסיעודי?
בוודאי, אז קודם כל, מהי ההגדרה של אדם שהוא במצב סיעודי, ונקרא בזה בתוכנית הקודמת, אבל נחדד עכשיו, למעשה אדם מוגדר במצב סיעודי או במצב שהוא נזקק ל-long-term care, כאשר הוא אינו מסוגל לבצע שתיים מתוך ששת הפעולות היומיומיות, ובואו נקדיש מהם הפעולות האלה, אחד זה להתרחץ בכוחות עצמנו, השני זה להתלבש בכוחות עצמנו, לאכול, להיות מסוגל ללכת לשירותים, להיות מסוגל להתנייד, ללכת, והשישי זה האפשרות של לשלוט על הסוגרים, מה שנקרא באנגלית continence. למעשה, להיות בסיטואציה שלא בורח לי, או בסיטואציה שבה אני צריך להיות עם חיתות.
אז יש לי שאלה, כמו שאמרתי לך לפני השידור, היו באמת המון המון פניות לשאלות, יש לי גם עכשיו, אני רואה לצד, יש שאלות, ויש באמת הרבה מאזינים שעובד נעלה אותה על הקו, אבל אחד השאלות, מישהו ששאל אותי, ואני יודעת את המאזין שאתה מקשים, אני מקווה שאני מחדדת את השאלה שלך בדיוק כמו, אותו מאזין עבר ניתוח, והוא לא יכול היה לקום להתרחץ כשהוא הגיע הביתה, היה לו מאוד מאוד קשה, כי רדו לו ידיים, הוא לא יכל לאכול, לא הייתה לו שום בעיה לסוגרים, כי הוא יכול היה ללכת לשירותים, כמובן להתלבש, כלומר מה שקורה, מתוך ששני דברים, הוא באמת לא היה מסוגל לעשות, כלומר שהוא לא הגיע לו, מטפלת, הוא לא הגיע לו, ומה איש כזה, כשהוא שילם הרבה כסף לביטוח, פתאום, ואין לו משפחה מסביבו, מה מישהו כזה עושה?
עכשיו, כשאת מדברת שילם הרבה כסף לביטוח, מדברת, הוא קנה ביטוח סעודי?
הוא קנה, לא מתאר, כן, ביטוח סעודי, כן.
אוקיי, אז...
אבל הוא לא עולה על קרינרן של ששת הפרמטרים של...
הוא עושה שתיים מתוך שש.
אוקיי.
ברגע שהוא אינו מסוגל לבצע שתיים מתוך השש, הוא מוגדר כבמצב סעודי.
אוקיי, כלומר שניים מתוך השש.
נכון, עכשיו, הפוליסות הסיעודיות של היום הן מאוד מאוד שונות מהפוליסות של לפני, בוא נגיד, 10 שנים. ויש הרבה הבדלים, אבל שני הבדלים המהותיים הוא קודם כל שכיום כמעט כל פוליסה שיש, במידה ואדם צריך את העזרה בבית, העזרה מתקבלת מהיום הראשון. כלומר, אין תקופת המתנה שאנחנו יודעים אליה מביטוח חופלן כושר עבודה או ביטוח סיעודי של תחכה 60 או 90 יום שהם מהווים למעשה סוג של השתתפות עצמית, אוקיי? שאתה 60 יום הראשונים שאני מחסה בעצמי, אלא אני מתחיל לקבל טיפול מיד לאחר היום הראשון. וזה הבדל מאוד מהותי, כי לא מעט מקרים הם שאדם, כמו שאת אומרת, עבר ניתוח, הוא נמצא בבית, ועכשיו הוא בהתאוששות חודש, חודשיים, וגם בחודש החודשיים האלה הוא צריך איזושהי עזרה.
האם הוא יכול לבחור, אותו אדם, לבחור ללכת ל-rehab, אין לי את המילה בעברית, לשיקום, לבית הבראה, שיקום, או הביתה, זאת אומרת, יש הבדל במשהו...
בהחלט, זו שאלה טובה, ושוב זה תלוי בסוג הכיסוי שהוא קנה לעצמו. בעברית אנחנו נוהגים להבדיל במה שנקרא פיצוי ושיפוי. פיצוי זה אומר שאם קניתי סכום ביטוח של דוגמה $5,000 בחודש, ועכשיו אני במצב שמוגדר במצב סיעודי, חברת הביטוח נותנת לי $5,000 בחודש, ואני אעשה עם $5,000 האלה מה שאני רוצה.
אנחנו נחזור על זה, על הפיצוי ושיפוי, כי זה מאוד מאוד חשוב, אבל ברשותך, יש כאן הרבה מאזינים, ברשותך נעלה איזשהו מאזין על הקו, ושוב אנחנו נחזור, נעלה למאזין, יש לנו מאזין, ואני מקווה שהמאזין שומע, ואני פונה למאזין. צהריים טובים למאזין או למאזינה.
צהריים טובים.
צהריים טובים, ובמה ערן רגב יכול לענות לך? מה השאלה?
רוצים לשאול שאלה מהותית. בביטוח חיים, האם ניתן להוסיף ביטוח סיעודי? האם אפשר לעשות את זה כחלק מהביטוח?
תן לי רק לחזור על השאלה. האם בביטוח חיים, שמי שיש לו, יכול להוסיף ביטוח סיעודי שמתחבר לביטוח, או שלא מתחבר לביטוח סיעודי, צריך להיות נפרד? זה השאלה שלך, מאזין יקר?
אכן.
אוקיי, אז זו שאלה מצוינת ותודה עליה, ותהיינו מגיעים לזה. הפוליסות המסורתיות הישנות היו פוליסות של ריק בלבד, כלומר, קניתי ביטוח סיעודי, אם הגעתי לסיטואציה הזאת, חברת הביטוח משלמת, ומתמזל מזלי ולעולם לא הגעתי לסיטואציה הזאת, למעשה שילמתי על הריק, כמו דוגמה ביטוח לרכב, ולא קיבלתי כיסוי. היום מאוד מקובל לשים את הכיסוי הסיעודי כריידר או כתוספת לביטוח החיים, ואז אני משלם תוספת מחיר בביטוח חיים, ואני מבטיח את העובדה שמתישהו נקבל את הכספים האלה בחזרה. אם במותנו, דרך הביטוח חיים.
המשפחה, או... במותנו המשפחה תקבל,
בוודאי, כן, כן. בוודאי, או דרך הביטוח הסיעודי, אם הגעתי לסיטואציה שבה אני צריך טיפול סיעודי. בהחלט אפשר להוסיף את זה כיום, יש... לא מעט סוגים של לעשות את זה, פעם זה היה רק על סוג אחד של ביטוח חיים, היום אפשר להוסיף את זה כמעט על כולם.
מה אתה ממליץ לעשות בנפרד?
אני דווקא לא ממליץ לעשות בנפרד, תראה, הכל בסופו של דבר הוא גם עניין של עלות כלכלית, אני ממליץ לעשות את זה דרך הביטוח חיים, א', בגלל שאנחנו מבטיחים שהכספים יוחזרו לנו בצורה כזו או אחרת, לנו או למשפחתנו, אבל יותר חשוב מזה, כשאני שם את זה בביטוח חיים, אני למעשה מגביל את היכולת של חברת הביטוח להעלות את המחיר.
כלומר, אם שילמתי X כסף היום, המחיר הוא יהיה X כסף גם בעוד שנתיים, אולי Y.
בהחלט. אם אנחנו מסתכלים על הפוליסות המסורתיות, שדיברתי, הפוליסות ריסק, ואני אטפל לדוגמה בחברת ג'ון הנקוק, שהיא חברה מצוינת, חברה גדולה, אחת הענקיות בארצות בתחום הזה. הם כבר העלו את הפוליסה, מי שקנה פוליסה לפני 10 שנים, זכה במרכאות, שתהיה לו העלאת מחיר כבר 3 פעמים, ועלות המחיר האלה ימשיכו לבוא. בגלל שהעלות של הכיסוי הסיעודי, עלות הטיפול, והסבירות של זה יקרה הולך ועולה, כשאתה שם את זה בתוך ביטוח חיים, היכולת של חברת הביטוח להגדיל את המחיר אינה קיימת, או שהיא מאוד מאוד מאוד, מאוד מוגבלת. אז בהחלט אני מאמין.
האם, מאזין יקר, האם ערן רגב ענה לך לשאלה?
כן, רק שאלה נוספת קצרה, יש משמעות לגיל?
בהחלט, תראי, ככל שמצטרפים לביטוח הזה בגיל יותר צעיר, אז א', קל יותר להתקבל, כי אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם מוכר יותר, האם בכלל יקבלו אותי לכיסוי הזה? הדבר השני, העלות היא יותר נמוכה. היום אנחנו אוהבים להיכנס לפוליסות כאלה, שבה יש תקופת תשלום, תשלום לחברת הביטוח מוגבל, ל-10 או 15 או 20 שנה לכל היותר, ואז ככל שנכנסתי יותר מוקדם, שילמתי מתוך, בתקופה שבה אני עדיין מרוויח כסף ולא בתוך פנסיה, ושילמתי סכום נמוך יותר.
כלומר, בבקשה, למאזין תשאל את השאלה.
טוב, בסדר, התשובה ניתנה, אני ברור לי שזה קשור לגיל והמחיר הוא פרופורציונלית לגיל, אבל הרבה תודה.
תודה, תודה לך, והרבה בריאות, שזה הכי חשוב, הרבה בריאות, ותמיד טוב להתכונן לעתיד. השאלה באמת, אם בוא נאמר שאנחנו המאזין, המאזינים בסביבות גיל 50 ו-55, ולא עשו אף פעם, כי אף אחד לא חושב עד שמשהו קורה, כי אף אחד לא חושב בגיל 20 לעשות long term ביטוח, כי לי זה לא יקרה. כלומר, הסכומים הם סכומים סבירים, הסמוכים הם סכומים שאנשים, זאת אומרת, יש לך איזשהו טווח של תחומים, או שזה תפור לכל אחד בנפרד?
כן, תראה, הנקודה של מהו סכום סביר היא שאלה מאוד טעונה. כי
כן.
היכולת של אדם אחד אינו מתאים ליכולת של אדם השני, ומשהו של אחד נראה המון, לשני זה נראה כמו בדיחה. הייתי אפילו מספר פה איזושהי, אתה יודעת מה זה, איזושהי בדיחה גסה בנושא הזה.
לא, אנחנו רדיו ישראלי ורדיו של כל המשפחה, והבדיחות הגסות אנחנו משאירים לאחרי השידור, אבל אני באמת, יש משהו שאתה רוצה להוסיף לגבי המאזין לשאלה של המאזין?
לא, אני רק רוצה להוסיף שכיום יש יותר מדרך אחת להשיג את הכיסוי הסיעודי, מלבד הפוליסה המסורתית שהיא פוליסת ריסק מלבד.
אוקיי, אז אני רק רוצה לחדד בשביל כל המאזינים. אפשר לעשות בתשלום נוסף לפוליסה של הביטוח שלכם, של ביטוח אחרים, לעשות פוליסת...
רייטר, להוסיף תוספת.
להוסיף תוספת, שזה נקרא רייטר, להוסיף תוספת. או אם אין לכם ביטוח חיים, בוא נאמר שמישהו לא עשה ביטוח חיים ורוצה לעשות רק ביטוח סיעודי, המחיר ניתן לפי הגיל ולפי הצורך שישנו. עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, כי גם בביטוח הסיעודי אתה יכול לקבל כמה שעות ביום, או living in, או למשך כל הלילה, זאת אומרת, במה ששילמת על הביטוח הסיעודי, יש לך עזרה שמתחלקת עם זה רק כמה שעות בבוקר או אחר הצהריים, או 24-7, וזה בהחלט, בהחלט. אתה, בשאלה שאני רוצה לשאול אותך, אתה ממליץ איזשהו גיל מסוים להתחיל את הביטוח הסיעודי?
אני אגע בזה עוד שנייה, רק אני רוצה להגיד בנושא של המחיר.
כן.
למעשה יש פה מספר מרכיבים למחיר. האחד זה הגיל, השני זה המצב הרפואי שלנו, השלישי...
כלומר, נבדק מצב הרפואי,
בוודאי.
כי מישהו שאל אותי, מישהו שאמר לי, הם עברו מביטוח אחד לשני ואמרו, רגע, בודקים, הרי היום יש איזשהו חוק שאתה מגיע ולא בודקים את המצב הרפואי שלך.
בביטוח רפואי.
בביטוח רפואי, לא, אוקיי.
זה לא בביטוח שאני, ביטוח שהוא סיעודי. אז המחיר נקבע על ידי הגיל, המצב הרפואי, וסוג הכיסוי וכמות הכיסוי. כלומר, אנחנו כיום לא קונים שעות של טיפול, אנחנו קונים סכום של כסף, פול של כסף.
אוקיי.
לדוגמה, אני קונה פול של 5,000 דולר בחודש למשך 5 שנים, לדוגמה. שזה כיסוי של 300,000 דולר. 60,000 דולר בשנה.
כלומר, זה לא לפי שעות, זה לפי הכיסוי. יש לי עוד שאלות לעניין של מה מקבלים בביטוח, אבל...
הייתי גם שואל מה קורה אם אין ביטוח.
אוקיי, שבזה אנחנו נחזור אחרי השיר הזה. השאלה באמת היא מה קורה אם אין ביטוח, וזו שאלה מצוינת, כי מישהו כאן כתב לי ואומר, מה קורה אם אין לי ביטוח, מי יטפל בי, המדינה, וזו שאלה נהדרת. אבל היום זה יום מיוחד, יום האם. בישראל אין יום האם, יום המשפחה. מה דעתך רן על העניין? צריך לחגוג את יום המשפחה? מה אתה חושב על זה?
אני בדעה שחייבים לחגוג את יום האם.
למה?
דיברנו על מות המשפחה הפאודלית, או אולי על מהפכת הפמיניזם, וכל התהליכים שקרו במאה השנים האחרונות, אבל אימא היא עדיין אימא, ואימא יכולה לעשות דברים שרק אימא יכולה, וגם אם אימא יוצאת והיא עובדת, ואבא עוזר ומטפל עם הילדים, עדיין יש מקום מאוד מאוד מיוחד לדברים שאימא נותנת, ואני חושב שזה בעולם.
אני קצת אהיה חלוקה על דעתך, כי זה סגמנט לגמרי אחר. אני חושבת שיום המשפחה הוא יום המשפחה, ויום האם לא צריך להיות רק ביום מסוים של היום. אני בהחלט בורחתי כי יום האם הוא כל השנה, ויש גם מקום לאבא, יש מקום לבן הזוג שישנו, והיום האבות של היום, ואני יודעת איזה אב, אני מרחלת עכשיו, איזה אב אתה, שאב מאוד מאוד מסור, ולכן, אבל יום האם היום, ולכל האמהות ששם, שעושות את העבודה שלהם, באמת בלי... זו עבודה ללא שכר, עבודה באמת, בעצם השכר זה הנחת שישנו, עבודה שלא מסתיימת, גם אחרי שילדים עוזבים את הבית, עבודה זה lifetime, זה lifetime sentence שישנו, ולכן בחרנו לשיר את השיר של רמי קליינשטיין במתנות קטנות, כי גם ליום ההם תמיד המתנות הקטנות זה הילדים שלנו בחיוך, בנחת שאנחנו מקבלים, וזה מתנות קטנות, אז רמי קליינשטיין במתנות קטנות.
יום שישי נושם את האוויר האור והצל משחקים שוב תופסת השולחן ערוך תמונות ילדות על הקיר שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת והריח הזה שזורק לי את הלב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה מתנות קטנות, מי שהוא שלח יום שישי נרפסת בעיתון השמש כמו הדאגות לאט נמחקת מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון בשום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט מתנות קטנות מי שהוא שלח לי מתנות קטנות
כלכלה על כלכלה תוכנית האירוח בנושא כספים, השקעות, משפטים ופיננסים שעה קלה על כלכלה. ועכשיו, בחזרה לאולפן.
ואכן, חזרנו לאולפן, ואיתנו יום רן רגב, ומספר הטלפון של רן רגב זה 954-729-9703. רן היום מדבר על ביטוח סיעודי, ואני חוזרת על המספר שלו, 954-729-9703. סליחה, 954-729-9703. במספר הנכון, ושוב, אל תשכחו שזה שעת אירוח ולא ייעוץ, אנחנו מדברים על הנושא באופן כללי, יש לכם שאלות, אני רואה שיש לי באמת הרבה טלפונים עם שאלות, ורן, המיקרופון שלך.
כן, יש שני דברים שהייתי רוצה להסביר בקצרה, והשאלה, אחת השאלות הכי נפוצות שאני נשאל, זה מה קורה אם אין לי ביטוח סיעודי? מה קורה אם הגעתי לסיטואציה הזאת, וכיום אין לי אמצעים כלכליים, ואני צריך את הטיפול הזה. אז יש פה שני תהליכים. האחד הוא שיש בארצות הברית דבר שנקרא מדיקייד, ומדיקייד ישלם לנו על הכיסוי הסיעודי.
מגיל 65.
לא, מדיקייד ישלם לנו את זה בכל גיל. מדיקייד זה עניין של, עניין של כמות הכסף שיש לנו, כלומר צורך כספי.
אז
תראה
רק...
מדיקייר ב-65,
okay.
ומעלה, מדיקייד okay. זה אדם שאין לו את היכולות הכלכליות.
בוא נאמר שאני לא עובדת, אין לי הכנסה, אני גרה אצל השכנים, ואני זקוקה, המדינה תשלם לי? למה המדינה תשלם לי?
המדינה תשלם, ואחת הסיבות שמדיקייד הם בסיטואציה מאוד מאוד לא טובה, זה שאחוזים מאוד גבוהים מתוך התקציב שלהם הולך לכיסוי סיעודי. הנקודה עם זה היא א' כל, זה אך ורק לכיסוי במוסד סיעודי, זה במוסד סיעודי שלהם, שזה מוסדות...
זה לא בבית אצלי.
זה לא בבית אצלי, זה במוסד סיעודי.
כן.
במוסד סיעודי של מדיקייד, שזה מקומות שמרביתנו לא היינו רוצים שכפוד לנו תדרוך שם, בטח לא של ילדינו או של הורינו. ואנחנו צריכים לעבור תהליך של נקרא spend-down. spend-down של הוצאה למטה או בזבוז של הנכסים שלנו, ואני אסביר למה הכוונה.
סליחה, אם יש לי בית שרשום על שמי, יש לי זכות לקבל מדיקייד?
אז בוא ניגע מה אנחנו צריכים, מה אנחנו יכולים להשאיר ברשותנו. החוק קובע שאנחנו יכולים להשאיר ברשותנו תמיד את הבית שלנו, שהוא מוגן בפלורידה דרך ההומסטד. אנחנו יכולים להשאיר במשפחה, דוגמה זה בעל ואישה, רכב אחד, $2,000, אוקיי? ואת כל השאר...
$2,000 חודשיים?
לא, $2,000 סך הכל...
למה $2,000 עלו?
זה החוק, $2,000, ומעבר לבית, לרכב, על $2,000, אנחנו צריכים לתת למדינה את השאר, אנחנו ניתן להם את כל הנכסים שלנו, כל מה שיש לנו, והם בתמורה יטפלו בנו במוסד סיעודי של מדיקייד. זה נקרא spend down process. סיטואציה שמרביתנו לא היינו רוצים לעולם להגיע לשם, א', אנחנו לא רוצים לוותר על הנכסים שלנו, בטח לא רוצים טיפול במוסד סיעודי, בטח לא במוסד של מדיקייד. הקונטרה שהמדינה נותנת לתהליך הדי דרקוני הזה, הוא למעשה, מדינת פלורידה באה ומציעה פרטנרשיפ פרוגרם. הפרטנרשיפ פרוגרם של מדינת פלורידה, היא באה ואומרת, אם אתה תקנה ביטוח סיעודי, שלדוגמה, קנית כיסוי של $300,000, ואתה תקנה אותו בפרמטרים שאנחנו רוצים שהביטוח יהיה, שזה פשוט שזה יהיה ביטוח טוב, שיש שם מה שנקרא cost of living adjustment, הכיסוי עולה יחד עם האינפלציה, ועוד מספר פרמטרים די פשוטים, המדינה אומרת, כאשר תצטרך את הכיסוי הסיעודי, אתה תשתמש ב-$300,000 האלה, מעבר ל-$300,000 האלה, המדינה תטפל בך, אבל היא לא תכריח אותך לעבור את ה-spend down of assets. כלומר, הביטוח סיעודי לא רק מבטיח שתקבל את הטיפול, אלא גם הוא מבטיח שאם אחרי שסיימת את כל סכום הביטוח מחברת הביטוח, המדינה תטפל לך, לא ששוב, לא היית רוצה בזה, אבל אם תצטרך, המדינה תטפל לך, בלי שתצטרך לעבור את ה-spend down of assets. זה נקרא partnership program, וזה קיים בלא מעט מדינות, כולל פלורידה.
כלומר, אני, בתוכנית הזו אני יכולה להישאר להיות בבית? או שאני...
לא, במהלך התקופה שהחברת ביטוח משלמת את הכיסוי, אנחנו נשאר בבית.
כן.
אם הגענו לסיטואציה שסיימנו את כל הכסף שלנו בפוליסת ביטוח, והגענו למצב שאנחנו באים למדינה ואומרים להם, תטפלו בנו, אוקיי? הם יטפלו בנו במוסד סיעודי, מבלי שנצטרך, מה שנקרא, to surrender our assets.
שאלה שיש כאן כל כך הרבה מאזינים, ומיד אני לוקחת מאזין נוסף, אבל שאלה, יש כאן הרבה ישראלים שנמצאים כאן, ולאו דווקא בצורה חוקית, ואנחנו לא שופטים, ואנחנו לא נכנסים לאף אחד לכיס. כלומר, הם לא שילמו מיסים, לא social security, כלומר, הם לא נכללים בקטגוריה של לקבל משהו מהמדינה. האם הם יכולים לעשות ביטוח סיעודי כי הם פה ולקבל משהו, או שהם לא נכללים בקטגוריה הזו?
אוקיי. מבחינת לקבל את הביטוח מחברות הביטוח, עד כמה שאני יודע, זה מאוד דומה לביטוח חיים, אתה צריך שיהיה לך פה איזשהו מעמד חוקי בשביל לקנות הביטוח. האם אפשר למצוא כל מיני דרכים, מיני דרכים לקבל את הביטוח בלי? ראיתי ושמעתי על כל מיני דרכים, אבל בגדול, אתה צריך להיות פה עם אשרת שהייה בשביל לקנות את הביטוח.
אוקיי. יש לנו שאלה, אני רק אגיד את השאלה ונחזור לטלפונים. אחת השאלות שהייתה בהקשר לזה, האם חוזה ביטוח סיעודי שנחתם בארצות הברית ישלם הוצאות סיעודיות בארץ או ההפך? ונחכה עם השאלה עם התשובה הזו, כי זה ברשותך. נעבור למאזין או למאזינה. צהריים טובים למאזין או למאזינה?
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני לא הקשבתי מהתחלת התוכנית במחילה, אבל אני רוצה לשאול באיזה גיל לדעת המומחה כדאי להתחיל לקחת את הביטוח הסיעודי.
שאלה מצוינת.
האם יש גיל מומלט?
כן, אז שוב, תודה על השאלה. אני חושב שהגיל הכי טוב להתחיל עם זה, זה באזור גיל 50-55. הסיבה לכך היא שזה א' גיל שסבר אני הכי כבר חווינו את הסיטואציה הסיעודית, ראינו אותה קורית במשפחה או מחברים, ואז גם הראש שלנו הוא מתחיל לחשוב על ריטיירמנט, מתחיל לחשוב על הדברים האלה, בניגוד לאדם בן 30 שאי אפשר לדבר איתו בדרך כלל דברים האלה. הדבר השני, אדם בן 50 יכול לקחת את הביטוח הזה, לעשות פריפיי תוך 10 או 15 שנה, לשלם את זה בעודו מרוויח כסף, ולהגיע לריטיירמנט בלי העלויות הנוספות האלה. מעבר לעובדה כמובן, שזה הגילים שעדיין אפשר להתקבל לביטוח. זה ביטוח ש... קשה להתקבל עליו, ואני אשמח לדבר בכמה מילים למה קשה ומה הדברים שמקשים עלינו לקבל את הביטוח הזה. אז גיל 50 עד 55 הוא בהחלט הסוויט ספוט.
מה קורה לקראת גיל ה-60? זאת אומרת, זה עוד נותן קפיצה נוספת של...
לא בדיוק, א' העלות עולה, ודבר אחד הוא שבדרך כלל ככל שאנחנו מתבגרים, מצבנו הרפואי לא משתפר, אלא רק מורה. כך שעדיף לנו להתחיל את זה ככל שיותר מוקדם.
במיוחד שפלורידה תוחלת את החיים גם של גברים גם לנשים עם עד 90-90 פלוס, כך שיש עוד הרבה שנים לפנינו. האם המאזין קיבל את התשובה שלו? יש לו...
כן, תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה.
יום פנטסטי.
גם לך והרבה הרבה 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 בריאות.
תודה.
אין בעד מה.
איך שאומרים, שלא נצטרך.
שלא נצטרך, אבל... צריך להיות חכמים ולא צודקים, כי תמיד טוב, הכינותי מראש. כי אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה, ואף אחד מאיתנו לא יודע איפה הוא עומד, ולי זה לא יקרה, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מכירים אותו, לי זה לא יקרה. אז דיברנו לעניין של... של
הארץ.
של, כן, של הארץ. אז כן, השאלה שוב הייתה, האם חוזה ביטוח סיעודי שנחתם, זו שאלה של שי, האם ביטוח חוזה ביטוח סיעודי שנחתם בארצות הברית, יש להם הוצאות סיעודיות בארץ, או הפוך?
אוקיי, אז שאלה מצוינת, ואני אגע גם בנושא של ביטוח סיעודי, אבל גם בנושא של סוציאל סקיורטי וביטוח לאומי במשפט אחד, כי חשוב לציין שאין סימביוזה מוחלטת במערכת יחסים הזאת. לדוגמה, אזרח אמריקאי שזכאי לסושל סקיורטי ונמצא בישראל, יכול לקבל סושל סקיורטי. לעומת זאת, על פי מידע שלי, האזרח ישראלי שזכאי לביטוח לאומי והוא יוצא לפנסיה בארצות הברית, לא יכול לקבל את הביטוח הלאומי.
אני רק רוצה לחדד לך, סליחה שאני מתפרצת, זאת אומרת, מה שקורה לפי החוק של היום, אם עזבת את ישראל אחרי שלוש שנים, ולא משנה כמה צברת בישראל, לא מגיע לך. כלומר, אלה מתגר חצי שנה בישראל למשל, שלם, כי אנחנו, מי שעזב את ישראל הוא לא תושב, הוא אזרח, הוא לא תושב. כלומר, הסיפורים שביטוח הלאומי אומר, ודאי בוודאי לא, אתה יכול לקנות את זה אחר כך שאתה חוזר. כלומר, אחרי שלוש שנים מיום שעזבת, אתה משלם שלוש שנים, בהרגשה שיתנו לך, ואחרי שלוש שנים אתה לא מקבל כלום.
בוודאי, זה מאוד דומה לעובדה שאזרח אמריקאי שגר בישראל יכול להצביע, אבל אזרח ישראלי שגר בארצות הברית לא יכול להצביע. ואנחנו גם נזמין אתכם לאירוע של ה-IFC, של יום עצמאות ב-CB Smith Park, שזה אחד הדברים שהארגון הזה עובד קשה למענו. לגבי הביטוח הסיעודי ספציפי, אני אינני מכיר ביטוח סיעודי ישראלי שמשלם בחול, ואני עסקתי, אני, מהידע שלי...
אני בדקתי בשבוע האחרון, אין.
כן, אני מכיר את הפוליסות של אליהו, של הראל, של מגדל, של
הפניק. הם לא מכסים פה.
עד כמה...
וגם לא מכסים, הם לא מכסים ישראלים שהם לא תושבי ישראל. אתה לא יכול לעשות שום פוליסה כזה.
המצב ההפוך כן קיים, אבל זה מאוד תלוי. כלומר, יש לדוגמה, אם אני אגע בפוליסות של חברת Mutual of Omaha, או של חברת, לדוגמה, Mass Mutual, אני סתם זורק מספר דוגמאות של חברות מצוינות שאני מכיר, הפוליסות שלהן לא מכסות מחוץ לארצות הברית, לעומת זאת יש חברת ביטוח בשם Guardian, שהיא כן מכסה בביטוח סיעודי מחוץ לארצות הברית, בתנאים מסוימים, אחד התנאים שהוא מאוד דומה בין כל הביטוחים, זה שהרופא שמחליט האם האדם במצב סיעודי או לא, הוא רופא שיש לו רישיון אמריקאי. ודרך אגב, לא חסרים רופאים בישראל שיש להם רישיון אמריקאי. כאלה שעשו פלושיפ, כאלה שעלו עשו עלייה מארצות הברית לישראל, אז בהחלט יש חברות שמכסות בישראל ובמדינות אחרות, אבל מי שמחליט האם האדם במצב סיעודי כן או לא, זה רופא אמריקאי.
כלומר, אני רק רוצה לחדד, כדי לענות לשאלה שלו, אתה אומר שאם יש לי ביטוח בארצות הברית, חזרתי לישראל, ואני עדיין לא תושבת ישראל, אני אזרחית, אבל לא תושבת, וחברות...
יש חברות שכן, ויש חברות שלא, זה מאוד משתנה בין פוליסה לפוליסה, וזה אחד הדברים שאנחנו בודקים ומראים ללקוח, כאשר הוא בא לקנות את הביטוח הזה, אם כמובן, זה נקודה חשובה, ובציבור הישראלי זה בדרך כלל כן משהו שחשוב.
מצוין, ואנחנו באמת מדברים היום על כיסוי, על כיסוי סיעודי, למה צריך, איזה סוגי כיסוי פוליסות, כמה כיסוי אני צריך שאנחנו עוד מדבר על זה, כמה כיסוי, אבל לפני זה אתה הזכרת משהו של מה IC רוצה לעשות, ואני, יש לי הפתעה קטנה בשבילך, לפני פינת ההודעה הקטנה.
שלי הוא קצת מוזר, בחורה שלא מזמן הכרתי, ואותה אני פוגש בבר כל לילה, והיא הייתה יפה קצת משונה, וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה. די לה, למיטה הספקנו לה, לא את הכסף היא דרשה במזומן
ומשינה, ומשינה אנחנו עוברים במסגרת פינת ההודעה הקטנה למה המשינה רן?
אוקיי, אז יום עצמאות של ה-IIC יערך ב-22 במאי בפארק סיבי סמית שזה בפמבר פיינס יש שם פעילות לכל המשפחה, חניה בשפע, ומעל ומעבר תהיה הופעה של להקת משינה. בשנה שעברה היו לנו כ-10,000 אנשים, אנחנו מצפים לאותה היענות השנה אם לא יותר, והתגובות היו מצוינות, ואנחנו נשמח לראות אתכם, יש חניה בשפע.
נהדר, החניה בדרך, אני יודעת שבשנה שעברה היה לכם יום עצמאות גדול, גם היום יהיה ומשינה תהיה שם, לכולנו בוודאי. והודעה נוספת, יש מה-JCC בצפון מיאמי, ביום חמישי, ה-12 לחודש במאי, משעה 4-8 אחר הצהריים, חגיגה לכל המשפחה, יהיו שם באמת חגיגות גדולות, ולפרטים זה 305-932-4200, שלוחה 128 ליעל, ויש באמת הרבה מאוד חגיגות, של כל חגיגות של כל הרבה גופים. אנחנו חוזרים אליך, רצית לומר בשלב הבא של השיחה של הנורן.
כן, רציתי לגעת בנקודה של קודם כל האם בכלל יקבלו אותי לביטוח סיעודי, וחשוב להסביר שזה מאוד שונה עם ביטוח רפואי, ששם אמנם מקבלים את כולנו היום, וזה טוב מאוד לכל האנשים שהם מצב רפואי לא טוב, ואני שמח שמקבלים אותם, מה שכן זה הרה לשאר את הביטוח הרפואי, ואני לא מכיר הרבה אנשים שאמרו לי שבשנתיים האחרונות הביטוח הרפואי שלהם משתפר, אלא רק אמרו שהמחיר עלה ועלה
ועלה. עולה ועולה וכמעט בכפול.
הסיבה לזה הוא בגלל שתי עקרונות של ביטוח, שהאחד זה נקרא adverse selection. Adverse selection זה אומר ש... בדרך כלל אנשים שצריכים את הביטוח הם אלה שיקנו אותו ראשונים. ובנושא של הביטוח הרפואי, מבלי להיכנס לפוליטיקה ולסוציולוגיה, מי שהולך לקונה מיד את הביטוח הרפואי קודם כל, זה אלה שצריכים אותו. זה כמו אדם שהבית שלו עולה בלעבוד והוא מתקשר לקנות ביטוח, שכיום אפשר לעשות זה בביטוח רפואי. אז מבחינה סוציולוגית זה מצוין, אבל מבחינת העלויות לשאר האוכלוסייה, זה גרם לצוצה שאנחנו נמצאים כיום. לחברות הביטוח, לעומת זאת, אסור לעשות את ההפך, אסור להם להפוך, לעשות מה שנקרא cherry picking. Cherry picking זה לבחור אך ורק את האנשים שהם רואים בהם כבעלי סיכוי מאוד מאוד נמוך לצטרך לביטוח סיעודי. כלומר, יש פה איזשהו תהליך שאנחנו קוראים לו underwriting, שבו חברות הביטוח בהחלט יכולות לדחות אנשים מסוימים. הם צריכים לענות בעין ל-State Commissioner of insurance, chief financial officer של כל state. בגדול אני יכול להגיד שהדברים שחברות הביטוח מפחדות מהם יותר מכל, זה א' כל בעיות שקשורות במוטוריקה, כלומר אנשים שיש להם כאבים בגוף, בעיקר כאבי גב, ברכיים, פרקים, אנשים שמתחילים אצלם אוסטאופורוזיס, אנשים שיש להם בריחת צידן, ולדוגמה, סכרת היא דבר שמאוד מאוד מפחיד את חברות הביטוח, כי סכרת משפיעה על הגפיים בצורה מאוד מאוד קשה.
מה קורה עם ניתוחי לב?
ניתוחי לב, אני הזכרתי בתוכנית הקודמת, שכשאני התחלתי לעשות ביטוח סיעודיות בישראל בשנות ה-90, אנשים עם בעיות לב היו מועמדים מצוינים, כי חברת הביטוח אמרה איזה יופי, במרכאות כמובן. הם יקנו את הביטוח, הם יקבלו את כיף לב, הם ימותו ולא צריך לשלם להם. כיום הסיטואציה היא מאוד שונה. היום לא מתים כל כך מהר מהתקפי לב, יש התפתחות מאוד רצינית בתחום הזה ברפואה, יש את הסטנטים ששמים בלב, והאנשים האלה, לשמחתנו הרבה, חיים בתקופה הרבה יותר ארוכה, במצב רפואי יותר טוב, וכיום גם בעיות לב מסתכלים עליהם בצורה מאוד מחמירה, בשביל לקבל את הביטוח הסיעודי. מה שאני אומר זה... ואפילו לפני שאדם אומר לי, בוא נסגור את הביטוח הסיעודי ונחליט על המחיר ועל הכיסוי הכי טוב, אני אומר לו, קודם כל תציע את עצמך, תעבור את הבדיקה הרפואית,
שעולה כסף?
היא לא עולה כסף, היא לגמרי בחינם, חברת הביטוח משלמת את זה, הם החליטו האם מקבלים אותך ובאיזה תנאים, וברגע שנראה שמקבלים אותך, נחליט על הכיסוי בהתאם למצב הסוציו-אקונומי שלך ולצרכים המאוד ספציפיים. כמובן שאם אתה לא יכול לשלם כלום, אל תצטרך לעשות את התהליך הזה, אבל חשוב מאוד קודם כל לראות שמקבלים אותנו, ואחר כך, אני אתן לך את האנלוגיה, זה כמו שאדם בא ל-real estate agent ואומר אני רוצה לקנות בית. הדבר הראשון שה-real estate agent יגיד לו, במידה והוא לא קונה במזומן, דבר עם mortgage broker ותראה מה ה-pre-approval שלך. אם ה-pre-approval שלך הוא $300,000, אנחנו לא נלך להסתכל על בתים ששווים מיליון דולר.
לא, בוודאי. אני רק רוצה לחדד, כי אני שוב מתייחסת לשאלה של משה, הוא שאל האם יש סינון רפואי בתחום הביטוח הסיעודי, ואת אומר שכן. כלומר, אם אני, יש לי אוסטאופורוזיס ויש לי סכרת, זאת אומרת, הסיכויים שלי שיקבלו אותי הרבה יותר נמוכים. עכשיו, אם
או
אני...
או בעלות יותר גבוהה.
או בעלות יותר גבוהה, ואם יש, אם יש לי בעיות של לב, זאת אומרת, במה כדאי להיות יותר חולים או יותר, שיקבלו אותי למועדון האקסקלוסיבי הזה?
חברי הטוב, חנן בוסקילה תמיד אומר, עדיף להיות צעיר ובריא, מאשר זקן וחולה.
לא, זקן וחולה ועשיר זה יותר טוב, עם הרבה כסף זה יותר טוב.
הייתי רוצה לגעת במשפט אחד בנושא של העלויות.
כן.
כי כמה כיסוי אני צריך? עכשיו, שוב, זה מאוד תלוי. בגדול, אם אנחנו מדברים על home health care, במדינת פלורידה, העלות הממוצעת היא $44 בשנה, זה ממחקר של חברה ג'נגוט בשנת 2015. ניו יורק וקליפורניה, לדוגמה, זה $53 בשנה, ה-home health care, אוקיי? לא במוסד סיעודי. מוסד סיעודי עולה בממוצע בארצות הברית $70,000 בשנה, אוקיי? כאשר כמות הכיסוי שאני צריך היא מאוד תלויה במצבו של אותו אדם. כלומר, אם מישהו מגיע אליי לייעוץ ויש לו social security, ויש לו פנסיה, ויש לו הכנסות מרנטות, וההכנסות שלו, הגבוהות שלו, ה-fixed income שלו, מאוד מאוד גבוהה, אז אולי כדאי שיהיה ביטוח סיעודי כדי שיעזור יעזור במידה והמצב הזה קורה, וגם נשים את זה בביטוח חיים, שאם הוא לא ישתמש, הוא קיבל את הכסף חזרה. לעומת זאת, אדם שאין לו את כל ההכנסה הגבוהה הזאת, עדיף שיקנה סכום ביטוח קצת יותר גדול, כדי שהוא לא יצטרך להיכנס לנכסים שלו בשביל לשלם את הסיטואציה.
האם אתם עובדים עם רן, ושוב אני חוזרת על הטלפון שלך, 954-729-7903, ואני חוזרת שוב, 954-729-9703, וכמו שאנחנו אומרים, בבקשה לא לשלוח, זה שעת אירוח ולא שעת ייעוץ, זה מאוד מאוד חשוב, חשוב שתדעו. השאלה שאותי לשאול, האם אתם עובדים עם Home Health Agency, כלומר, האם אתם ממליצים, כי העצה שלי לכל מי שמאזין עכשיו, אם אתם זקוקים ל-Home Health Agency, תבדקו טוב, 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 למי יש ביטוחים, את מי הם שולחים, לפעמים שולחים עד שהם אפילו לא יודעות את השפה, פשוט לבדוק טוב טוב, לא כל חברה כזו היא חברה מומלצת, ולכן אני אומרת, אתם ממליצים לחברות שאתם עובדים איתן?
כן, אני אומר שני דברים, אני חשבתי שאת אומרת לשאול איזה חברת ביטוח אני ממליץ עליה.
לא, לא חברת ביטוח, כן.
שבנושא הזה דרך אגב, אנחנו עובדים עם כמעט כל חברות הביטוח שהן A-rated בארצות הברית, יש לנו 112 חברות לבחור בנושא של הביטוח הסיעודי, וכמובן זה בהתאם לחברה שתיתן לאותו לקוח את התנאים הכי טובים, בהתאם לסיטואציה שלו. לגבי ה-home health care, זה תחום שפרח כמו פטריות בשנים האחרונות. אני דוגל בנקודה של תקנה פוליסה שנותן לך סכום כסף. ברגע שיש לך את הסכום כסף, אתה יכול לעשות, זה נקרא פיצוי, אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. אתה יכול להביא מטפל מכל חברה, מכל חברת home health care, ולא שיגידו לך במי להשתמש. לעומת סיטואציה שבה אתה בשיפוי, שיפוי זה אומר שישלחו לך חברת home health care, ואחר כך ישלמו להם, ישפו אותם בגין השירותים שאתה מקבל.
אז תסביר את זה, את השיפוי, את הפיצוי והשיפוי בחצי מילה.
פיצוי זה אומר שסכום הביטוח שלו $5,000, מעבירים לחשבון הבנק של $5,000 כל חודש, ואני עושה בזה קירות נפשי, אני יכול גם לא שאני ארצה, אבל שקרוב משפחה שלי יטפל בי, או להביא מישהו ממדינה אחרת, אני יכול לעשות עם הכסף מה שאני רוצה. שיפוי זה אומר שאני צריך לקבל טיפול רפואי, להראות, להוכיח שאני מקבל את זה, והכסף יעבור לאותה חברת home health care במקום אליי. זה לא זה דבר שירד ובל יעבור לעבוד בצורה של שיפוי, אבל הרבה יותר קל שיש לך שליטה בכספים.
זה תמיד, הרי בעל המאה הוא בעל הדעה, כשיש לך את הכסף אתה יכול לעשות מה שאתה מבין עם הכסף שלך, ושוב אני פשוט ממליצה מניסיון לאנשים שעבדתי פשוט לבדוק טוב טוב, כי לפעמים באמת אתה נופל למקומות שהם לא רצויים. כלומר אנחנו דיברנו על למה צריך ביטוח במקום המשפחה הפאודלית שבאמת הולכת ונעלמת. דיברנו על עניין של חוזה ביטוח סיעודי שנחתם פה מה טוב לו בישראל. דיברנו על עניין של סינון רפואי, ולכן מאוד מאוד חשוב, כמו שרן רגב אומר, להתחיל את הביטוחים כמה שאתם יותר צעירים, כי אז יש פחות סכרת, פחות את כל המחלות שעם הזקנה הולכות ומגיעות, ומי יודע, אולי בעוד 50 שנה כולנו נהיה צעירים, כי גם פה תוחלת החיים היא מאוד מאוד עוד ארוכה. ויש, מה דעתך, זו שאלה האחרונה שיש כאן, מה דעתך, האם הזכויות החשובות ביותר שצריך, מה עמדתך הזכויות החשובות ביותר שצריך לוודא שנמצאות בפוליסת ביטוח הסיעודי? כלומר, מה אתה חושב שצריך לבדוק כשאתה מקבל ביטוח כזה?
אז היום קל יותר, כי היום יש סטנדרטיזציה מבחינת ה-Commissioner of Insurance, כך שכשאתה קונה פוליסה חדשה, אין פה את כל הדברים שאתה צריך 4 מתוך 6 activities במקום 2 מתוך 6 לקבל טיפול. אז הפוליסות החדשות הן כמעט כולם באופן סטנדרטי. מה שאני חושב שמאוד קריטי, שיש שם סעיף שמכסה home health care בלי שום תקופת המתנה, כלומר מישהו צריך לטפל בבית ומטפל במיידי, וחשוב שיש שם איזשהו עלייה של כמות הכסף במידה שיש אינפלציה, מה שאנחנו קוראים לזה COLA, cost of living adjustment, או CPI, consumer price index adjustment, כי כרגע אנחנו בשלב של ריביות מאוד נמוכות, כנראה שהם יעלו בעתיד, ומה שהכסף שלנו קונה היום, זה לא מה שהכסף שלנו יוכל לקנות בעוד 5, 10 ו-20 שנה.
אני רק רוצה לחזק את דבריך, יש לי חברה מאוד טובה, ברברה, שמקשיבה לתוכנית, ואחר כך מי שהבטיח לה לתרגם לה אותה, וברברה כבר צעירה, היא מעל גיל 70, התחילה את הפוליסה שלה שהייתה בת 52, ורק היום היא מבינה כמה נכון, כי כולם פשוט לעגום, צריכה כמה היום שהיא באמת זקוקה, המחיר לא עלה בשמיים במשך כל השנים, היא משלמת מחיר מאוד נמוך, ממש אבסורד, וכמה היום שהיא באמת צריכה, אין לה שום בעיה, זאת אומרת, כשהיא צריכה, היא מקבלת את השירות מיד, ומה לתוכנית שלך, היא אמרה, חבל שאני לא יודע טוב עברית, לבוא להגיד, תעשו ותעשו, ובאמת תעשו רק אצל רן ב-954-729-9703. ואנחנו רק נסתה.
שעה קלה.
שעה קלה.
על כלכלה.
על כלכלה.
תוכנית האירוע.
תוכנית האירוע.
בנושא כספים.
כספים.
השקעות.
השקעות.
משפטים.
משפטים.
ופיננסים.
ופיננסים.
שעה קלה.
כלכלה. כלכלה.
ועכשיו, חזרה לאולפן.
חזרה לאולפן.
ואנחנו חזרנו לאולפן, השעה עכשיו, עוד מעט השעה 2. אנחנו נמצאים כאן עם רן רגב שמגיע פחת לחודש, לדבר על כל מה שאתה רוצה לדעת באלף בית של תכנון פיננסי. כי איך אתה אומר, אנשים לא...
אנשים פשוט נכשלים לתכנן. הם לא מתכננים להיחשב, הם נכשלים לתכנן.
נכשלים בתכנון, ולכן יש את החברה שלך שבאמת עוזרת לאנשים לעשות את הדבר הכי חשוב והכי נכון בכל מה ששייך לביטוחים כאלו ואחרים. אז רן, רק בשתי מילים, מה הסיכום שלנו של הנושא הזה היום?
חשוב לציין שאני מתעסק בעיקר בביטוחים והשקעות. כיום אנחנו מתמקדים בדגמי הביטוחים, אז זה בסדר גמור. הסיכום הקצר שלי זה שביטוח סיעודי זה דבר שבערך 5-10 שנים כבר לא יקרה ביטוח, כי הסבירות שזה יקרה היא כל כך גבוהה, 170% בגיל 65, שזה כבר לא מתאים להגדרה הביטוחית, וכדאי לקחת את זה, כל עוד אפשר לקחת את זה. כל מי שמכיר אותי יודע שאני לא אגרסיבי בדרך כלל, בצורת הייעוץ או המכירה שלי, אבל זה דווקא משהו שאני הייתי ממליץ לכולם להסתכל עליו. אחד הדברים שאנחנו לא היינו רוצים, זה שבני המשפחה שלנו, בעיקר הילדים שלנו, יזכרו שבאים האחרונים, היו צריכים להחליף לנו חיתולים, או שהם היו צריכים להוציא כסף מתוך החסכונות שלהם בשביל לדאוג לנו. אני לא מכיר אף אחד שהיה רוצה שזה יקרה.
ואני באופן אישי ממליצה על החברה שלכם, משום שהסבלנות והידע שלכם היא באמת מעל המצופה. יש לכם, הידע של כל אחד מכם בחברה הוא באמת מגיע, אתם ספציפיים למה שאתם עושים, השירות הוא שירות ללא תחרות, וזה סלוגן שנגנב ממישהו אחר, אבל בהחלט ללא תחרות, ולכן אני ממליצה. ואנחנו עומד לקראת סיום, איך שהשעה עוברת כל כך בספיד, ואנחנו נמצאים בכל מיני חגיגות של ימי עצמאות. אבל שוב, לא לשכוח ששבוע זה יום הזיכרון, ולא לשכוח להדליק נר שמשרד הביטחון פרסם את ner.iskor.gov, כי חשוב לזכור גם את אלו שנפלו. ואם אנחנו מדברים ביום עצמאות, יש על ה-IC כמובן, ומשינה תהיה שם, ועוד, יש עוד יום עצמאות בשבוע הבא, במאי, ביום ראשון הבא בדיוק, אנחנו משדרים מהלובר פאק, חגיגות העצמאות בחסות
הליגת הידידות,
ויהיו שם הפרויקט של רביבו, ותיאנית הסופר, ואופניים, ותחרויות ועפיפונים, והרבה בעוד הפתעות. ומי יהיה שם עוד? אנחנו נהיה שם, ואתם תוכלו להגיע אלינו לעמדה ולמסור דש עם שיר מהשטח. לכל מי שתרצה, ירצו במשפחה שלכם ברחבי העולם. אל תשכחו לחפש אותנו, אנחנו נהיה שם בהלובר פארק, וליגת הידידות עושה ב-15, ה-IC עושים ב-22, בשני המקרים החגיגות תהיינה חגיגות נהדרות לכל הקהילה. אז שוב, יש ה-IC ב-22, ליגת הידידות ב-15 במאי, ואנחנו הפעם נהיה מליגת הידידות. ורן רגב יגיע לנו בחודש הבא, ויש למה לצפות. אתם תעקבו אחרי הפרסומים בפייסבוק, ותראו באמת מה הנושא שנושא של הפתעה. כרגיל אתם יכולים להיכנס לblogtalkradio.com/drbilly, לשמוע את התוכנית אם פספסתם בשידור חי, לשלוח דרך דוקטור בילי רדיו שואו, דרך הפייסבוק, שאלות והודעות כמו שעשיתם היום, ואנחנו נראה אתכם בשבוע הבא בחגיגות העצמאות של ליגת הידידות, איפה זה יהיה?
בהלובר
פארק. נהדר, ובאמת לכולם שיהיה באמת יום עצמאות שמח, ואנחנו נסיים עם קפה שחור, כי קפה שחור, שמי ששותה קפה הוא טוב לבריאות, הוא עסק לבנייני בריאות, קפה שחור, ושיהיה לכם שבוע טוב, להתראות בשבוע הבא, ובאמת תעשו רק טוב.
אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר, ניתן בראש בעזרת השם מנדר. אני יודע שהכל יהיה סבבה, ניתן את הלב והנשמה, נביא את הסמגה, לא מבטא בסדר, לא מקשיב למי שמדבר בלי קשר, חושב מחוץ אל הקופסה וגם מעבר, אמת מקי יורק עד הקבר, לא מתערבב, לא משחק במשחקים, לא קונה אלף חיוכים, עסוק בעצמי, לא טובע בתחכים שנחשים שמנסים למשוך בחוטים, בבילן בזיין אכבר מול עין, בחיפוש אחר האושר לא מחפש להיות המעליין, בום שקלף קפה שחור חזק עם הנצ'ה הכי שחור במשחק, שולו הסנדק, סול משאיר אבק, מרימים את הראש, צופים למחק. אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר, ניתן בראש בעזרת השם מנדר. איי, 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 אי
ושכל המניאקים ימשיכו לדבר, זה לא מעניין אותי מה הולך איתם, מה קורה אצלם, מתעסק בעצמי ובעיקר, תראו שעוד נכבוש את העולם, דינה על דינה כעולם.
אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר, ניתן בראש ובעזרת השם מנדר.
שנה בטוח שנעשה את זה, כואב לי הלב לראות איך מבטרים על זה, חי את זה מהיום הראשון.
ואנחנו עדיין כאן, משום ששוב, נכון שהזכרנו את יום האם במתנות קטנות, ורם, יש לך מישהו למסור לי יום האם ברכה?
אני אשמח למסור לאימי, עליזה רגב, יום האם, אשת חייל, עדיין עובדת, בגיל 65, מנהלת חברה ממשלתית בישראל, עבדה כל חייה, מעולם לא הפסדנו ארוחה, אימא מדהימה, תודה אימא.
כן, אז לאמא של רן רגב שעשתה עבודה מופלאה, פשוט עשה באמת עבודה טובה ליום האם, ואני רוצה למסור לבת שלי, עדי, שהיא בהחלט אמא מופלאה, באמת אחת ויחידה, ואני גם רוצה למסור ליום האם לרובין שהיא מאין לו. רובין, I was listening to the show. She don't know how to speak Hebrew, but you are the best mother from all my heart. Happy Mother's Day. ואכן באמת לכל האימהות שישנם שם, תבורכו, ואנחנו נשמע אתכם בשבוע הבא מיום עצמאות של ליגת הידידות. שוב, תהנו, תעשו רק טוב.
דוקטור בילי, רדיו שואו. תחנת הרדיו הישראלית של דוקטור בילי, נציגה. מבחר תוכניות ישראליות להנאתכם. והפעם...